רבו של רבי בונים, מספרים שהיה מתפלל בדבקות עצומה, בכוחות גדולים. וגם מספרים עליו שהוא היה גם מבחינה גופנית, היה אדם חזק, היה אדם בריא. יש אחד התיאורים שהוא פעם ככה הצליח להחזיק עגלה עם סוסים שלא יזוזו, כאילו הסוסים משכו ומשך. אבל הוא היה מתפלל בדבקות עצומה, ועד כדי שהיו, הוא היה בתסות כוחות מזה. הוא אמר פעם, שאם הייתי 3 ימים לא מתפלל בכזאת דבקות, הייתי יכול להרים מוטות של ברזל, להרים משקלות כבדים. אבל שלא מוכן לוותר על הדבקות הזאת. ועוד הזדמנות הוא אמר שאם הוא היה רוצה להתפלל, כראוי, להתפלל אפילו תפילה שבאמת היא מספיקה, אז היה יכול להתפלל כמו צדיק פלוני. באחד הנוסחות הוא לא אמר מי. היה יכול להתפלל כמו צדיק פלוני וזה היה מספיק ואז היה נשאר לו כוח. אבל שוב, שהוא לא רוצה לוותר על על הדבקות הזאת. ובנוסחה אחרת, אני לא יודע מה מדויק ומה כאילו, אמר שבשביל להתפלל, בשביל להגיע לגן עדן, אפשר להתפלל כמו המגיד מקוזניץ. היה יכול להתפלל כמו המגיד מקוזניץ, זה מספיק בשביל להגיע לגן עדן. אבל שוב, הוא רוצה להתפלל כמו שהוא מתפלל. שהמגיד מקוזניץ, זה זכרתי שהוא היה בעל תפילה עצום. וגם עליו אומרים שהוא היה כל פעם מזיע כולו בתפילה וגם שהיה אדם חלוש דווקא. ושבתפילה מתעורר כל פעם מאוד מאוד. ואף על פי כן, על זה אומר היהודי ש... ולא... את עכשיו מוכר את הלשון, אבל שהוא כאילו אמר שהוא לא מוכן לוותר על ה... היה ניסוח יותר מדויק ששווה לראות. אבל על המדרגה הזאת, על הדבקות הזאת, כמו שהיא. למרות שזה כאילו היה מספיק, אבל הוא לא מוכן לוותר על המדרגה המיוחדת שהוא נמצא בה, של התפילה שהוא מתפלל. ובהמשך מספרים שהוא בעצם נפטר מזה. הרי הוא נפטר בגיל ממחת. הוא נולד בתו קוף כפיו, ונפטר בתו קוף עין בית. עכשיו אנחנו מחברים את זה, כי המספר של השנים ממחת, ראינו היום, בתו קוף כפיו הוא נולד, אז תו קוף עין בית, זה הזמן של הפטירה. כבר דיברנו על זה שעוד מצב נציין 100 שנה היהודי. באמת זה נראה מהתיאור הזה, כלומר, אני מודה שאני כאילו שאל את עצמי מה קרה לו שם בתפילה. הוא היה בעונג עצום, הוא היה ביגיעה עצומה, הוא היה בשניהם. אני ברור שכדי להתאמץ, אי אפשר להצליח להתאמץ אם זה רק להתאמץ. כמה ימים אדם יכול לעשות דברים רק בגלל מאמץ? התקפיה כזה, כן? זה ברור שהיה פה איזה... גם מאמץ עצום, זה מה שהוא אמר, שזה לקח לו את הכוחות, אבל גם איזשהו געגוע, איזשהו צמאון פנימי כזה עצום, שלא היה יכול להתעלם ממנו, וכאילו לתת לו מקום בתפילה, כאילו באופן נדיר, בכלל. אז באמת מספרים ששמרו עליו כל הזמן, בזמן התפילה, שפעם אחת, ואז תראו, לא שמרו, שלא זה, ואז ככה פתאום מצאו אותו נופל, ושהוא ככה ממלמל, אז יש כמה, אין עוד מלבדו, שייחודה ליחדך, ולקח זמן, הרבה שעות ככה, זה, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. אז זה ה... אז חוץ מזה שקצת ככה... ועוד דבר היה, שהוא היה מתפלל לא בזמן. והחסידים קצת תעצבנו עליו. כי באותו זמן, בהתחלה הרי החסידים שינו את הזמן, והמתנגדים כעסו. באותו זמן, כבר החסידים כנראה לאט לאט נכנסו לתלם. ובאו פשיסחה ושוב פעם החרו את זמן התפילה. ועל זה היה באמת קפדה וכעס. וכנראה ששני הסיפורים קשורים, שהייתה פה איזו תפילה שהיא פורצת... פורטת גבולות מלך, פורט גדר למלך, פורט גדר לעשות לו דרך. אז רק רציתי להוסיף מחשבה שריבוני מפשיסחה, התיאור הזה חידד לי זה שריבוני מפשיסחה לעומת היהודים, קצת כמו שיש על רב נחמן ורבי נתן, הארי ורב חיים ויטל, שלפעמים יש צדיק כזה מופלא, שכאילו הדור יכול להתרשם מאורו, אבל לקבל ממנו קשה באופן ישיר, שהוא כל כך עליון, כל כך מיוחד, צריך איזה תרגום, צריך איזה מישהו ש... שילבן את הדברים, ייקח את הדברים, יבהיר אותם, יסדר אותם, כי רוב האנשים לא חיים ברמות כאלה, בעוצמות כאלה. ואולי זה מה שהיה ריבוני מפשיסחה, שהיה מכונה החכם הזקן, שהיה מיוחד בחוכמתו. הוא לקח את האור הגדול הזה וישיב אותו בכלים. ככה מסתבר. טוב, מכאן ל... ויפגע במקום. ואלה נשם קיבה השמש. ניקח מאבני המקום, מייס ומרשותיו. עיני רשי זל פרש, מילת במקום, מורה על השם, שהוא מקומה של עולם. מזה נכון דורשים, ויפגע במקום, שזה היה תפילה. ורבינו אבן עזרא, הקשה ממילת מקום אחר כתוב במגילה. מבין את הפסל שלו אבן עזרא, שהוא אמר, איך, הרי מה שכתוב במגילת אסתר, רווח והצלה יעמוד היהודים במקום אחר, ואתו בית אביך תאבדו, אז המקום אחר, זה כוונה ממקום אחר, שאיך אתה יכול לפרש שם מקום. באמת שזה, נכון, אנדר רבה, כן? דווקא על הפסוק הזה, רגילים לדרוש, אין מקום כמו המקום האחר הזה. שזה אחד הרמזים של שם שמיים במגילת אסתר, זה הפסוק הזה. יותר אפילו מיבוא המלך והמן היום של ראשי תיבות. פה זה כמעט מפורש, מאיפה הביטחון שלו. נכון? עם אלה זה גם תולים את זה במילה מקום. וגם לפירוש רשי, למה כתב כאן השם ברוך שמו? למה כתב? פה באמת אני עושה קצת אחרת. ועוד אף לפירוש רשי, למה לא אמר בפירוש ויפגע בהשם? למה הוציאו בלשון מקום? אז שיהיה כתוב הקדוש ברוך הוא, למה כתוב מקום? נפרש זה נאמר, והנה צורתו של יעקב הייתה חקוקה בכיסא הכבוד למעלה. והוא היה רגל השלישי במרכבה העליונה כידוע. נכון מה שדורשים, אולי זה מה שדורשים שהמלאכים עולים ויורדים, אז שהם היו עולים למעלה ורואים את כיסא הכבוד. עוד למטה רואים את יעקב, רואים שזה בעצם דומה. אז חקוקה בכיסא הכבוד למעלה. והרגל השלישי במרכבה העליונה כידוע. אברהם, יצחק, יעקב ודוד. להבין זה נראה דיני מילואים של אותיות. יעקב, דיני מילואים של אותיות יעקב, זהו ויפגע במקום. דיני מילואים של אותיות מקום בגימטריה יעקב. מילואים של אותיות מקום בגימטריה יעקב. מקום מם. קוף. ומם, כלומר האותיות הם שמשלימות את השם של האות, כן, זה המילוי. אז זה מם, וו, כאשר הוו כתובה וו יו דוו. וקוף, ועוד מם, זה יוצא 182 שניהם. מתאים לחשבון? יעקב 182 פשוט, נכון? מקום זה מם 40. פי קוף, פי וו, זה כבר 126. עוד 16 של הוו, זה 142, ועוד 40, 182. מקום, כמו יעקב. זהו, ויפגע במקום שנתעלה באותה שעה למדרגה העליונה להיות רגל שלישי שבמרכבה, וזהו ייקח מאבני המקום. שאבנים הם אותיות, כמובן בספר יצירה. בונה בית בתים ובית. זה ה... נסחות שונות. כמובן בספר יצירה, שככה נקראים האותיות, אבנים. שאפשר לעשות הרכבה של האותיות, זה כמו שאפשר לנות בניין. מארבע אותיות, אתה יכול לעשות הרבה הרכבות. כמו אבנים שאתה יכול לצרף אותם בהרבה צורות. וזהו מאבני המקום ועשה מרשותם. כאילו הוא לקח את האבנים, את המילוי של המקום ושם מרשותם. ופירוש ויפגע במקום שפגע במילת מקום. ומתה שעה נתעלה למדרגה העליונה ונעשה רגע שלישי למרכבה. וזהו ויקח מאבני המקום שלקח מילוי האותיות ועשה מרשותם ואבן כיסוד עמוק. כן, אז קודם כל לדרוש נאה במילים, בגימטריה, אבל יש להוסיף ולבאר שלכאורה יעקב הוא בעצם שאל למה לא כתוב הקדוש ברוך הוא. אם הכוון הקדוש ברוך הוא, שיהיה כתוב הקדוש ברוך הוא, למה כתוב מקום. אז בעצם הוא פגש את המקום שהוא פגש את הרגל השלישי של המרכבה. פגש את יעקב שחקוק בכיסא הכבוד, כי האותיות של מקום בגימטריה יעקב. בתרגום כמעט ברור לשפה שלנו, הוא פגש את עצמו. פגש את עצמו בבטל. אפשר להגיד, אם מחפשים מקום איפה אדם יכול לפגוש את עצמו, שילך לבטל. מה?
כל
החיים
יבואו
לפרחי הצבא. כן. מקום להודו, מה? כן. אז... לחפש את לפגוש את עצמו, לחפש ולפגוש. לפגוש את עצמו, זה בעצם לפגוש את הנשמה, לפגוש את שורש הנשמה. אני חושב שכבר הזכרנו, שמעתי מאבי לא פעם, מה שרב חיים ויטל אומר, שיש גילוי אליהו ויש גילוי של מלאך פלוני ומלאך אלמוני, אבל יותר מכל זה, גילוי נשמה. זה יותר עליון. אז זה בעצם עכשיו יעקב פגש את שורש נשמתו. שזה בעצם הרגל השלישי למרכבה. אז זה המקום. ואפשר גם באמת הרי לפרש דברים כפשוטם, שבאמת יעקב, הוא היה כל ה... ככה הרבה פעמים אני אוהב לצייר את זה, כשהוא הלך, כשהוא הולך לדרך מבאר שבע לחרן, הוא יכול להיות שהיה לו בלב הרבה שערה פנימית. כי הוא במקום לשבת שם, אני יודע, בשבועלים, בבית שם ועבר, וללמוד בדרך שהוא למד תורה גם מפיו של יצחק, אז הוא פתאום צריך להיות גולה, נרדף, וכנראה גם בלי שום דבר איתו, במקלי עברתי את הירדן הזה. ובעצם הוא עשה דבר שהוא שאל את אמא שלו, האם בכלל כדאי לעשות אותו, כן. הוא גנב את הברכות. אולי זה היה טעות, אולי זה לא היה נכון. אולי אני עכשיו נענש על זה. אז ככה תדמיינו אותו, הולך לבד, לא יודע מה יהיה, זה אולי קצת לצייר את אבינו יעקב, משהו ככה לקרב אותו אלינו, אבל בשביל הציור, הולך ככה לבד, לא יודע מה יהיה, מה זה, ובדאגה גדולה, גם מבחינת הסכנת חיים, גם מבחינת איך להסתדר בכלל, כמה זמן הוא הולך, והולך לישון. כאילו במקום הזה, פתאום סולם מוצב ארצה. בני מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ופתאום נפתח לו. נכון, זו פעם ראשונה, באמת, פעם ראשונה שיעקב מקבל גילוי. זו פעם ראשונה שיעקב כאילו עומד בבהירות וודאות על עניינו. לפחות לפני כן עוד פרשה לנו התורה, שנים רבות עברו עד אז. מה? כן. שוב, אנחנו לא יודעים. אבל זכרנו שהרב נהיה פעם אמר, שדיברנו איתו על מה לספר, מה לא לספר על הרב סיודה וזה, באנו לקבלנו סיפורים. זאת אומרת, יומן של משה רבינו, זה מאוד מאוד מעניין, מה הוא כתב ביומן. אבל התורה לא פרסמה אותו. צריך להגיד, לא כל דבר שהוא מעניין, צריך לפרסם. אז זה נורא נורא מעניין מה יעקב אבינו עשה כל השנים, עד שהלך לחרם. בכלל, כן, היית יכול להקליט איזו שיחה אחת שלה, לא משנה עם מי, כן. זה נורא מעניין. אבל אף על פי כן, יש את הסיפור, איך שהתורה מספרת לנו, ולא פוגשים לפני כן נבואה, נכון, אצלו. זה פעם ראשונה. זה דווקא קשור לבד. כאילו, מעניין, יש איזה עניין, שכאילו, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, מתגלה בגילוי המיוחד שלו, הוא צריך להיות לבד. לא מכוח יצחק, לא מכוח רבקה אפילו. לבדו לגמרי, ויוותר ליעקב לבדו, מה שכתוב בהמשך. גם פה ממש לבדו. ואז הוא פוגש את המקום. פוגש את יעקב שחקוק בכיסא הכבוד. זה היה... יכול להיות שזה גוף העומק הביטוי, האבות הם עם המרכבה. שהנשמה שלהם זה אלוקות. אז בשבילהם לפגוש את עצמם זה לפגוש אלוקות. אני חושב שכל זה אולי כלול קצת בלשון השלו, ואבן כיסוד עמוק. נמוך באופן מסוים, זה לא נמוך מבחינה, לא יודע.
לא, מבחינה, כאילו,
קשה.
מצב, כאילו...
לא היה ירידה, לא הייתה שם ירידה. עוד שזה גם אולי עצם העובדה שהוא עוזב, כן.
עוזב את הארץ?
כן. זאת אומרת, לפני כן, שלא... הוא מזכיר שהיצא הכל מבאר שבע, שהיה מלא געגועים לבאר שבע. היה לו קשה, היצא עם באר שבע. זה החזיק אותו. כאילו, לארץ. היה מאוד אוהב את הארץ. אז הגגועים האלה החזיק אותו כל השנים שהוא היה בארץ. אז אתה שואל אם צריך ליזום, נקרא לזה אסתר פנים, כדי שיהיה הרב? לא, מסתבר שלא. זה ביד השם. זה עומד ש... אני אשלים עוד סיפור באמת מופלא, צריך לזכר אותו בלשון, על היהודי ורבוני מפשיסרה. הרי היה קצת קפדה, לא היהודי ורבוני, אבל היהודי והחוזה. היה קצת קפדה שהיהודי צריך להיות רבי בזמן החוזה. והוא נפטר בזמן, עכשיו אני לא זוכר את החלק שהיהודי אמר. החוזה אמר שהוא לא הרשה לו להיות רבי, כי הוא ידע שהוא צריך להיות רבי, שמהשמיים הוא צריך להיות רבי. ועם אלה, אם הוא לא ירשה לו שזה יהיה בחייו של החוזה, אז הוא יאריך ימים בזכות זה, ויחיה יותר שנים. כן? החוזה, לא נזכיר שוב, החוזה נפטר אחרי היהודי. הוא היה תלמידו. והיהודי נפטר תו קופה אין בית, הזכרנו עכשיו, והחוזה בתו קופה אין דלת. אז זה מלחמת נפוליון, זאת השנה שבלטניה הסתלק. אז החוזה אמר, אני לא הרשיתי להיות רבי כדי שהוא יהיה מוכרח להאריך ימים אחריי, ואז הוא יוכל להיות רבי. כלומר, כדי שיאריך ימים. כי אם הוא לא יהיה עכשיו, הרי הוא חייב להיות רבי, אז הוא יאריך ימים. והיהודי אמר הפוך, אני, כיוון שהיה צריך שהוא יהיה רבי, ואולי אפילו בשנים האלה, אז אם הוא היה שומע בכל החוזה שהוא לא יהיה רבי בזמנו, אז היה צריך שהחוזה ימות קודם. והוא לא רצה שהחוזה ימות. אז לכן הלך להיות רבי בחייו. ככה אומרים, זה באמת עוד כאלה. אבל למה נזכרתי בזה? שהרבה פעמים, כדי שמישהו יופיע בכל עוצמתו, צריך כאילו שהמדרגה הקודמת לא תהיה בעולם. כאילו, כדי שהיהודי יופיע, צריך כאילו שהחוזה ייעלם. או היהודי אמר, אז אני אצליח כביכול בימיו לעשות את זה. אז ה... זה ידוע, חתם סופר אמר על רבו, רבי נתן אנדלר, הרב מובהק שלו. ממש אחרי שהוא נפטר, הוא ממש זכה במדרגות חדשות של רוח הקודש. שכאילו פתאום... אז גם יעקב אבינו היה צריך לזכות לגילוי המיוחד שלו, אבל כיוון שיצחק עדיין בעולם. אז הסדר היה שהוא ילך למקום אחר. ואז הוא כאילו עומד בפני עצמו ויכול לבוא הגילוי אליו, אבל לא יוזמים את זה. נכון, נכון. נכון. בחינה כזאת. אבל לפי דרכנו זה לא רק העובדה שהוא זקן, אלא גם שזה מקום אחר. זה אחרי שניהם. ותקנה רחל באחותה. ותאמר אבא לבנים, ממה היא מתה אנוכי, זה מת מתחבר. נראה לומר בדרך כלל עצה, הוא פה, נראה, עשה פה עריכה. או שהפוך. תקנה רחל באחותה. ותאמר אבא לבנים, ממה היא מתה אנוכי. נראה לומר בדרך כלל עצה. שחשבה רחל, שמה ששנואה לאה, גרם שיהיה לה בנים. הכתוב באמת, וירא השם כי שנואה לאה. וזאת דיברה הדברים הללו ליעקב, שידע שיקפיד. שתהיה גם כן שנואה ויהיה לה בנים, וכן היה. ואיחר אף יעקב ורחל. ואז פה כתוב עוד כמה משפטים. מעניין מה... את שיעורי בית, אלעד. את זה הוציא... נו. בוין. הרב מוישה יהודה בוין. נכון? לא, סליחה, הפוך. פה זה רב אהרון וולדן. זה הספר שיש בידי המודפס. הספר שלכם, זה הרב מוישה יהודה בוין. כבר ראית אותו בעוד ספר שהוא הוציא שהוא נכנס בו. כאילו... אז אני לא יודע מי המקור ומי עשה פה איזה, ככה, עבודה חינוכית. אני בכל אופן נקרא מה שכתוב פה. את כנראה רחל באחותה, ואתה אומר רבה לי בנים עם עין, ואינו מובן שאימנו רחל תדבר דבר זה ליעקב, שכמו מעשה נאורים. ונראה שכוונת רחל הייתה לפי שראתה של אהיה שהיא שנואה יש לה בנים, והיא שהיא אהובה אין לה בנים. לכן היה ברצונה שתהיה גם כן שנואה שיהיה לה בנים. וזה ותכנראה רחל באחותה שהיא שנואה. היא גם רוצה להיות צנועה כמו לאה. ואמרה אבא לי בנים עם עין וכו', שידעה שאין דבר שיקפיד עליה יעקב כמו זה. היא ידעה שזה הדבר שהכי הכי. וכן כיוונה, ואיחר אף יעקב. ואז פה כתוב, הלצה. או שזה חידוד כזה. אז רק באמת, למה זה היה כל כך, לפי מה שכתוב כאן, למה זה כל כך קשה ליעקב? כי זה לכאורה הדבר הכי כואב, הוא כל כך רצה הרי את רחל, ומסתומן כל כך רצה דווקא את רחל, שממנה יהיה לו את הבנים. הרי רואים בחוש, אחר כך כשנולד יוסף, הוא היה בנו אהובו. אז איך היא מטילה ספק בעניין הזה? עכשיו, מצד שני, יכול להיות שהיה איזשהו צל צילו של מחשבה, אני כבר הזכרנו את זה, שהיה נראה שאולי ההשגחה האלוקית הולכת למקום אחר. שהקדוש ברוך הוא סיבב של לבן ירמה, והקדוש ברוך הוא סיבב של לאה תוליד, ושאולי ככה היה רצון מלפניו. וכבר ראינו בדורות הקודמים, שהלוות היה לפעמים חפץ בבן אחד, ואחר כך מתברר שמשהו אחר. אז יכול להיות שבין, בתווך הזה, כן, בין ה... מתי אלבון הוא כואב? אם זה פשוט, אז זה לא מעליב. אם זה בכלל לא נכון, זה גם כן לא מעליף. אם זה... מהרבה בחינות אתה ממש בסדר, אבל יש איזה נקודה ככה רגישה, אז זה כואב. עכשיו, מה הוא אומר לה? התחת אלוקים, אנוכי, כי מנע ממך פרי בטן. וחזן אמרו, ככה משיבים את המוקות. וזה מה זה, והוא אומר, בוא נראה, זה מה שהיא רצתה. זה מה שהיא רצתה. אז נראה שזה גם כן, למה באמת, נראה שיש עוד דבר עמוק מאוד בהלצה הזאת. קודם כל, זו עובדה. שלאה זכתה לבנים, דווקא בגלל שהייתה שנואה. זה מפורש בתורה. וגם רחל, התורה מספרת, מה, למה מספרים לנו על מה שקרה במטבח? כאילו, אמרנו מקודם, היה נורא מעניין מה היו השיחות. זאת אומרת, היו שיחות יותר, מה מספרים לנו את השני משפטים האלה? מדי שזה אולי קשור, כמו שהוא מדייק, שאולי זה גרם לה דווקא לזכות. בהמשך שם היא מביאה את שפחתה, שלב הראשון. אבל זה אולי היה שלב בדרך להולדה שלה בעצמה. אז אולי זה רציני. עכשיו, למה לאה זכתה לבנים? כי שנואה לאה. מה, בלה שהיא שנואה, אז בתורה פשוטה זה כאילו מין הקדוש ברוך הוא רוצה ככה להשיב לה על צערה. אבל באופן עמוק, כאילו הדור הבא צריך להופיע מצד הרצון השם בעצמו. אפילו לא מצד יעקב. יעקב עם כל גדולתו, עם כל זה, אבל הבנים שלו, 12 שבטי יד, צריכים להופיע גם מבחינתו ממשהו שהוא למעלה. אז את לאה הוא קיבל בלי שרצה, ואחר כך גם הבנים שלו נולדים, שהכל זה ברור שמבחינתו, אחרי שכבר היה לו הרי, מפורש שמה שאחרי שבוע בעצם כבר היה לו את שתי אנשים, מלא שבוע זאת. ברור שבטח הציפייה הייתה מבחינתו שהרחל תהיה, והשגחה האלוקית מסבבת שזה יופיע. כלומר, אז הבנים האלה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא הביא אותם. זה לא מהתוכנית. ואמרנו, מעין זה גם קרה לאברהם, שמבחינתו אמר לו ישמעאל יחיה לפניך, והקדוש ברוך הוא רצה אחרת. אני חושב זה כאילו, יש דעת שהדור הבא בא כאילו מכוח עצמו, מכוח אלוקי, לא מכוח הדור הקודם. וגם יצחק, ביחס להמשך שלו, שהוא היה לו תוכניות מסוימות, וסיבבו את הדברים, ובא לפניו מישהו אחר וקיבל את הברכה. אז שוב, זה בא כאילו משמעיה, לא ממנו. אז לאה, לחיים נפקדה, כי זה בא משמעיה. אז רחל הבינה שעד רבה, כיוון שהיא כאילו מבטאת את מיטב החפץ האנושי האלוקי של יעקב, שהוא רגל השלישית במרכבה, כן? אבל זה עדיין כנראה, יש משהו יותר מזה, כדי שהיא תלד היא צריכה מעבר. אז היא אומרת לו, תביא לי את הבנים. היא אומרת לו, בעצם אומרת, בדיוק על הנקודה הזאת מתגרה, מי שאתה רוצה שיהיה לה בנים, אין לה. ומי שאתה לא רוצה, לא בדיוק, כן, כביכול, דווקא עליי יש. אז הוא אומר, התחת אלוקים אנוכי. הוא בדיוק מה שהיא הזמינה. באמת זה לא אני, זה אלוקים. אז מאותו רגע גם היא, גם אצלה זה יבוא מלמעלה, ויזכור אלוקים את רחל. אותה הוא זכר. ככה יוצא. אז זה מה? מה, אתה אומר שפה זה היה יוזמה? נדמה לי שהייתה כבר קודם בהסתר פנים. נכון? אדרבה, אפילו, עם כל הכעס, האמירה הזאת של יעקב, שהוא בעצם אומר לה, תראי, אני, כיכול אומר לה, אני עושה כל מה שאני יכול, אבל גם אני, זה לא תלוי בי. אולי את חושבת שאני צדיק הדור, אבל גם צדיק הדור. נכון, כמו שפעם היה איזה סיפור שבא מסנגד, ובא אל הרבי, אומר לו, תשמע, אני הרבה שנים חיכיתי לילד, אני ידעתי שכולם הולכים לרבי, אני לא הולך לרבי. וברוך השם, נולד אחרי 10 שנים, נולד ילד, והנה אתה רואה בלעדיכם, בלי הרבי. אז אמר לו הרבי, בנחת, תשמע, באמת, בדרך כלל, כמו שאמרת, בנוהג שבעולם, בנוהג שבישראל, כשיש אדם צריך ילדים, הולך לרבי. הקדוש ברוך הוא רצה לראות פעם אחת, שגם הוא יכול להביא ילד. איזה כאילו, נראה לי, אבל כאילו לקחת את ההתגרות והפך אותה אינחנמי. אז גם פה, זה אינחנמי, באמת, גם צדיק הדור, כמו יעקב, צדיק הדור והדורות. יעקב אבינו, אבינו עוד אבינו חי, אבל גם הוא, יש צד ש... כן, הוא צריך לעשות עיניו השמיימה, ושמשם זה יבוא. שישראל לא יפתחו. אז אתם מחזקים את זה שיש לפעמים צד. אבל אני חושב שכל הדוגמאות דווקא יש, המצב הוא קשה בלי זה. רק אתה מסיר את האשליה. גם בין רחל ליעקב, זה הדברים על השולחן לגמרי. וגם אצל אסתר, אולי חיים באיזו אשליה שלא קשה, אבל קשה באמת, צריך לעמוד מול זה. ואז דווקא באים לגאולה. טוב, יש פה עוד מאמר נפלא, שפה מתנת חינם, אני רואה פה את המובאה שמביא למטה בספר הזה, לא נמצא, דברי מאה שילוח. שהוא הרי תלמידו, של רבוני מפשיסחה. אולי אפילו נקרא גם אותו. וישמע את דברי בני לבן למור, נקח יעקב את כל אשר לאבינו, וירא יעקב את בני לבן, ונננו ננו את אמו כתמול לשמשו. ניתן לפרש את מאמר חז"ל, איזה הוא חכם לומד מכל אדם. שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, ידעותיך שיחה לי. מאמר הזה תמוה בעיני כל מעיין, אכן נראה. לכל אחד צריך שיהיה לו רב, שילמוד ממנו בין תורה ובין עבודה, באיזה דרך ישכון אור. מכל ימי חייו בזה העולם צריך האדם לזה. אכן, האדם שהוא בזה הבחינה, שלומד מכל האדם, היינו אפילו במה שבני אדם פחותים מדברים מעיני עולם הזה, הוא מוצא בזה רמיזה דחוכמתה, איך לעבוד השם יתברך, האדם הזה אין צריך לרב כלל ואבן. וזה פירוש מאמרם, איזה חכם ולא תלמיד חכם, שלומד מכל אדם. כן, תלמיד חכם זה מישהו צריך רב. חכם זה מישהו כבר לא צריך רב, זה מי? זה מי שלומד מכל אדם. ואחר מזמן, עכשיו זה היה אחד החברים של הרב אליעזר אחי, אז הוא אמר לי, אני תלמיד חכם. והוא היה צעיר אז אולי שהוא ב' ג' שלי היה ככה, הייתי עוד יותר. אני תלמיד חכם. זאת אומרת, פלוני חכם? אמר לי, הרב שלו. הוא חכם, בוודאי שהוא חכם. אני תלמיד שלו, תלמיד חכם. זה משהו. כאילו מי שלומד מחכמי תורה, אז יש בחינה של תלמיד חכם. אבל חכם זה מי שכבר יכול ללמוד מכל אדם, מכל דבר. ואז הוא כבר יכול, מבחינה שלא צריך חכם, הוא מתהלך מכוח עצמו. היינו בכל דבר ששומע, יש לו בו לימוד לעבודת השם יתברך. כל הדיבורים מרמזים אליו.
זה גם כל חוזר בתשובה ככה.
מה?
גם כל חוזר בתשובה, יש לך פרטית, הנה אתה איך זה השכחה.
אין איזה מול. כן, דיברנו על זה פעם. קודם כל הם נסמכים על החכם, לא? נסמכים על הדרכה של רבי נחמן. לקחת רמיזות. וכל דבר לעבודת השם. מה?
מי כל כך הסיוג של רבינתם
שם? שמה? שלא לצמצם בזה. נכון? שם אלוקי גדלת מאוד. תורה נודע לזה. אז זה היה הערה. כן, אני חושב שיש לימוד ויש לימוד. אני טועה בתוך עצמי, האם מצד אחד להגיד שהם חיים בדמיונות? או שתשמע, מצד שני יש משהו. כאילו, אני משואל את עצמי, האם בעלי תשובה זה רק חיסרון שלהם? כאילו, משהו ילדותי, בסדר. וגם יש איזה בית מדרש שקצת משדר את זה, אז הם קצת משנים עליו. או שיש בזה גם משהו אמיתי, כי סך הכל בעל תשובה, איך הוא הגיע למה שהוא הגיע? לעצמו, בלי רב. כלומר, אחרי זה הוא מצא רב, אבל קודם כל הוא התחיל בלי רב. כלומר, החיים שלו, המציאות, הם תמיד, תמיד יודעים כבר. הם כבר כתובו על זה בדיחות. אבל שבא לתשובה, כשאתה שומע את הסיפורים, אז בדרך כלל כל הדרך, עד שהוא התחיל לשבת ללמוד, זה נורא נורא מעניין. היום ברוך השם, אחרי שהקימו את אדרבה, סיפרתי לכם כבר, כתב את אדרבה, לא סיפרתי. אז נעשה סוגריים לספר. אבל אחר רק נשלים את העניין. הסיפור שלהם מאוד מעניין, למה? זה מאוד מרתק. איך אדם בעצם בעצמו סלל לדרכו. אז באמת יש בזה בחינה של הלומד מכל אדם. אחר כך זה צריך ברור, צריך זיכוך. אבל יכול להיות שלא לחינם מתחברים להדרכה הזאת, כי זה מה שקרה להם לפני כן. או לפני שהם... יש יהודי נקרא בשם עמית קדם. עמית קדם הוא חסיד ברסלב, אפשר לומר. והוא נותן דימון מודרך. הוא ככה איזה מומחה גדול. הרבה אנשים שאני מכיר השתתפו אצלו בסדנאות. אני עוד לא. בכל אופן, הוא התראיין באיזשהו אחד מהעלונים, והוא מספר, הוא עבר לצפת. אז שאלו אותו, למה אתה עברת לצפת? היה לפני כן באדר ביתר. ככה זה נקרא? ביתר עילית. יישוב חרדי, למה עזבת? אז הוא אומר, הניסיון של 40 שנה או 35 שנה של בעלי תשובה להיטמע בתוך העולם החרדי, לא הוכיח את עצמו. אז מוסיף ואומר, בנקודה הזאת, שכל התהליך של ההתחלנות והתשובה, זה לא תאונה היסטורית, אלא זה חלק מיד השם, או חלק מרצון השם בעולם, וזה אני מסכים עם הרב קוק. שכאילו, שבעלי תשובה הם לא צריכים עכשיו להפך לחרדים מלידה. הם לא יכולים גם, אני גם לא צריכים. הם, יש להם אנרגיות, יש להם כוחות, אז הם צריכים להביא אותם איתם. אז הוא מספר שהם הקימו כתב עת עד רבה, והם עושים שם דיונים מרתקים. כאילו, זה ציבור שהוא במידה רבה חרדי. מהרבה בחינות, צורת החינוך, הנפרד, הצניעות, וגם האהבה מן הראשונה שלהם זה להיות שם, משם הם באו, בתוך הקהילות החרדיות. אבל עם ראש פתוח כזה, הם הבינו שאין ברירה, הם אינם בונים קהילה של עצמם. פגשתי מישהו אמר, יש כבר 700 משפחות. בשורה. והתפיסה שלהם זה כאילו שהם צריכים לא לעשוק, לדכא את הכוחות שהיו מקודם. אז יש בזה בחינה, אני חושב, של הלומד מכל אדם. זה גוף אולי חלק מהחידוש שמביאים. היינו שבכל דבר ששומע יש לו בו לימוד עבודת השם יתברך. וכל הדיבורים מרמזים אליו. וזה מכל מלמדי השכלתי, ידבותיך השיחה לי, פירוש, שכל הסיפורים של בני אדם בעסקי העולם הזה, הוא אצלי תורה. ואבן. ונחזור לענייננו, והנה יעקב היה אצל לבן, כדי שיוצאים לנו ניצוצות הקדושות כידו, מתוך דברי המקובלים, דברי הערים. וזה הכל כוונות יעקב כשהיה אצל לבן. וכיוון ששמע יעקב שבני לבן היו אומרים לקח יעקב את כל אשר לאבינו, הבינו שכבר לקח את כל הקדושה. כאילו, כשהם מאשימים אותו שהוא לקח יעקב את כל אשר לאבינו, אז מבחינתו זה, הגענו למטרה. המטרה הושגה, אפשר כבר לחשוב על החזרה לארץ ישראל, אבל הוא עוד לא היה בטוח. הוא אומר, ועדיין לא שמח על זה. עד שראה פני לבן ועינינו עמו כתמול שלשום. שיקריא בפניו שאין בו עוד שום קדושה. כדרך המכירה בפני אדם. וזה עוד לא נעימו, שאין לו עוד צירוף עם יעקב כלל ואבן. הנה הוא ראה שלפני כן, ופה כתוב, ועניין אינו מוריד כדמו שישום, שבעוד שהיה קדושה, והוא היה קדושה נקראת בפניו כידוע. נכון, את הספר הזה הוא יותר חינוכי. קשה להגיד את זה לבן, כן? אבל זה הפשט. מה הוא אומר? הוא ראה שהפנים שלו השתנו. בהתחלה, היה לו מראה של רשע נורא והיום. אחר כך הוא היה כבר בלי קדושה, אז היה לו מראה של רשע נורא והיום. כן, זה מה שהשתנה. אז כאילו היה איזה משהו, הוא הרגיש שזה, זהו, נגמר. אז יכול ללכת. אז שתי הראש שצריך פה להעיר, זה אלף, מה אפשר ללמוד מלבן? אחרי הכל, גם אם, נכון, בסוף פה לבן יוצא ריק, כמו שהוא גם הרגיש, כן, שהוא לקח את הצון ואת זה. מה אפשר ללמוד מלבן? שבלבן, לבן היה בן של, אני חושב שהזכרנו את זה, שלמה התורה מנתה את כל הילדים של נחור. אמרנו שאולי נחור זה היה כמו אברהם אבינו לפני שבא לארץ ישראל. ולבן זה נכדו. אז יש לו סבא גדול, יש לו מאוד חשוב. כאילו, אם היה בא לקבל פגישה אצל האדמו"רים, היה לו ייחוס מכמה צדדים, היה יכול להיכנס. אז יכול להיות שגם היה לו איזה תוכן. זה אפשר לומר מהבחינה הזאת. אבל אולי זה יעקב לא היה צריך ממנו. זה אולי מסביר איך רחל ולאה יכולים לצמוח שם, כי בכל אופן זה בית של שם, זה לא כנעני. זה מה שיצחק אומר לו, זה מה שאמרו להם. ביחס ליצחק. אבל לכאורה משהו לומד ממנו, משהו מפורש בתורה. הוא לומד ממנו איך ל... אחיו אני ברמאות, זה מה שלומד ממנו. זה לימוד חשוב. ובמובן הזה אולי לבן הוא בן דוד של עשיו, נכון שהוא בן דוד שלו? וזה בן דוד של עשיו. ומעשיו אי אפשר ללמוד את זה. למה? כי א', יעקב לא יכול להיות עשיו. שהוא יהיה תלמיד של עשיו זה בעיה. הוא צריך להיות עצמאי לגמרי, לא להיות מושפע מעשיו. ומלבן הוא יכול ללמוד. כלומר, איך הוא גם, איך הצדיק יכול להתנהל בתוך העולם הזה? להיות ביושר שלו, בצדקות שלו, ומצד שני, אבל להסתדר בתוך העולם. כי זה שתהיה צדקות בשמיים, זה שתהיה צדקות בעולמות העליונים, זה שיהיו כמה אנשים שכולם יגידו שהם פריירים, ואין להם שום יכולת להזיז משהו בעולם, זה לא מספיק. מה שהשם רצה, זה להקים אומה שיודעת את השם, כי היא דעתיו. ובאמת, הרמב״ם, דברים ידועים, מורה נבוכי אומר, שבדרך כלל אדם רגיל לא יכול לכוון לשם שמיים, חוץ מכשהוא מתפלל ולומד. אבל כשהוא עוסק בענייני מסחר, בענייני עבודה, הוא לא יכול. אומר, רק האבות. שגם שהם התעסקו בצון, הם עבדו את השם. מה זה אומר את הביטוי הנפלא הזה? כי כל חפצם היה להקים אומה שיודעת את השם. אז אומה צריכה כבשים. אדם יחיד יכול להסתדר, תתנו לו איזה מלגה, מסתדר. אבל אומה צריכה שיהיה לה עושר, חפץ רכושה ועושרה. אז גם מה יעשה שלנו יעקב 20 שנה? הוא צובר, צובר עושר. והוא בונה שבט, בונה התחלה של אומה. אז זה הוא למד מלבן. זה הוא למד מלבן. וזה באמת אפשר להתבונן בפרשה, שיכול להיות שהוא גם לאט לאט. בהתחלה, מה הוא יכול לעשות, כי הוא בא לשם. והוא מקבל אותו מאוד יפה, ואחרי חודש הוא אומר לו, שמע, טוב, אני אוהב אותך, לא נעים לי, שתובעת לי בחינם, וזה. ואז עושה לו תנאים כאלה. הניצול הכי גדול שבעולם. אבל... יעקב יודע שהוא רוצה מה שהוא רוצה, אבל לפחות הוא זוכר את המטרה. הוא יודע מה הוא רוצה. לבן את זה מנצל, לבן מרגיש שהוא המנצל, ויעקב כאילו מנוצל. אבל בעצם יעקב מבין שמה לוקח ממנו לבן? עבודה של 7 שנים. והוא לוקח ממנו את המרגלית היקרה הזאת, החל ממנו. אחר כך הוא רימה אותו, ניצל אותו פעם שנייה, כן? שנתן לו עוד אישה שהוא לא רצה. והרוויח אותו לעוד 7 שנים, זה ניצול שבניצול. ומה יעקב אומר? אני הרווחתי עכשיו 2 אוצרות. אוצרות שכמו שדיברנו אפילו לא היה, אין השכל האנושי אפילו משיג אותם. וככה המשך הדרך. ועד שבסוף, פה יעקב גם לוקח יוזמה. כלומר, עד עכשיו הוא היה אפשר לדבק במטרה. למרות שבאמת את התנאים לבן קובע, אבל הוא יודע בתוך זה הוא מרוויח את מה שחשוב לו. אחר כך הוא אפילו את מה שחשוב ללבן הוא לוקח. ואז באמת לבן מתרגז. כאילו, נכנסת למגרש שלי, לקחת את הצדיקות, את האמת, לא יודעת איך להסתדר בבית עם כאלה. אבל אתה לוקח לי את הכבשים, זה כבר... זהו, זה מה שהוא למד ממנו.
יש את הגבלה
בין המציאות של היום ומציאות החילות
ומציאות
החילות. מי זה לבן ומי
זה יעקב? לבן, כאילו, מה שציעים עליך, כאילו, יש להם איזה...
זה האמת, התבונה לו בזה, אז באמת יש פה איזה קושי. כי אנחנו כתלמידי הרב, קשה לנו שבסוף לבן נשאר בלי כלום. אולי לבן עצמו שיהיה ברגל, החמי עובד אבי. אבל לבן, מבחינת התפיסה כאילו, שלהעלות ניתוצות, הכוונה היא שבסוף הכלי נראית וזורקים אותו. להעלות ניתוצות זה להעלות המציאות. אולי ביישום הזה. כלומר, יכול להיות שבמערכות היחסים יש משהו במשל הזה, כלומר, מי מנצל ומי מנוצל. מי מסדר את מי. הרבה פעמים זה, אבל נשאר אולי ביחסים בין ישראל לעמים. אני חושב שכל הדורות, זה היה אבסורדי כזה, שהיהודים היו בעצם בגלות, והגויים עשו מה שהם רוצים, וכל הזמן הגויים הרגישו מנוצלים. ככה הם הרגישו. למרות שהם יכולו לקבוע את המסיעים, יכולו לקבוע אם נגור או לא נגור, ולא, וכל הזמן הרגישו שהיהודים נגרו אותם. עכשיו, יש אולי איזו נקודה שצריכה זיכוך, אני חושב שיש מדרשים שגם יעקב, זה שהוא הלך ל-20 שנה לחרן, כי סוף סוף השיג את הברכות בדרך לא פשוטה. אמנם בצדק, אמנם על פי יושר אמיתי, שהוא לא כמו כל מיני מחברים מדורינו שטוענים, שהוא לא היה בסדר בזה, לא, הוא כן היה בסדר. אבל להשיג דבר נכון באיזשהו דבר, יש כזה מחיר, שאומרים. אז היה צריך כפרה על זה. אז אולי גם עם ישראל יכול להיות שאנחנו גם צריכים גם את החלק הזה לתקן. אבל מצד שני, יש איזה בן פלא כזה, שגם כשאנחנו היינו תחתם, זה מה שקורה ליעקב אצל לבן. יכול להיות שגם פה מעשה אבות סימן לבנים ביחס לגלות. גם כשאנחנו תחתם, אנחנו מצליחים, כמו שבספרד, אחד ה... זה אבי הזכיר, יותר מפעם אחת, אבל אחד הטעויות הכי גדולות של הספרדים, זה שהם גירשו את היהודים. ספרד הייתה מעצמה עולמית בתקופות ההן. נכון שזה אולי המשיך, היה מכוח העניין הזה, זה המשיך גם אחרי שהיהודים הלכו. אבל לאט לאט היא ירדה. זה גם הרדיפה של היהודים עצמם, שהם תרמו מאוד מאוד לכלכלת המדינה, כמו בכל מקום. וגם עצם זה שהם נתנו כזה כוח לאינקוויזיציה, שזה מתקה בכלל כוחות. אז הם נפלו מאוד. וההפך, מי שקיבל את היהודים עשה בשכל, הרי אז הטורקים לקחו את היהודים והעסק פה פרח. אחר כך האמריקאים לקחו את היהודים. אחר כך מדינת ישראל לקחה את היהודים. כבר המומי שאמר שזו ארץ שרוב הכסף נמצא בידי יהודים, ורבה התמרמרות על כך. זה היה... פרצות אחרות תמיד היה, כן. התגלגלנו, אז אני אזכיר ש... אז איפה שהיהודים היו, אז תמיד המדינה פרחה. והם זרקו את היהודים, אז גם המדינה ספרד ירדה, וגם הרי הספרד הקיעה מושבות באמריקה, הדרומית. ומצד שני, דווקא הארצות החופשיות, אלה שנתנו ליהודים להתארח בתוכם, אנגליה, הולנד וכו', הם הקימו מושבות בצפון אמריקה. ומה שראו את ההבדל, שהמושבות של הספרדים הקימו עם הראש שלהם, עם הדרך שלהם, הם נשארו נכשלות מאז ועד היום. והמושבות האחרות פרחו מההתחלה. אז יש איזה פלא כזה שהיהודים בכל מקום, כאילו נוצחים את נוצחיהם. כאילו היו גם כפשוטו לקח, וגם לקח, ואני חושב שזה נכון, גם ודאי אצל יהודים בגלות, תמיד גם לקחו את המנגינות, והכנסו בהם טעם של קדושה. לקחו את צורת החשיבה, הכניסו בטעם של קדושה. ואחרי שמיצו את זה, אז גירשו אותם. עכשיו מבינים למה גירשו. לא בגלל שאנחנו כבר נכנסנו, אלא הם נגמרו. נגמר המצוצות. אז אין להם מה לעשות איתנו, אז צריך ללכת לארץ אחרת, לאסוף משם מצוצות. זה מצדק דמה למה שהוא אומר כאן. ויגנוב יעקב את יד לבן הארמי, אז בלי יגיד לו כי בורח הוא. והוא תמוע לכאורה. ונראה פירושו על דרך שכתבתי לאל. והיה יעקב מעלה נצוצות שהיו אצל לבן, ולא השאיר אצל לבן מאומה. וגם הרמאות לקח אצלו. וזה פירוש, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי. פירוש ליבו של לבן. מה זה הלב שלו? הרמאות. זה טורף נקודת הלב שלו. על פי יגיד לו כי בורח הוא, כשהוא לא אומר לו שהוא בורח, הוא מרמה אותו. זה הלב שלו. אני מקווה, זה המשך מה שאמרנו, אבל תחשבו איך זה מעצבן את לבן. הוא חשב שהוא המאסטר של הרמאות. והוא מסדר אותי, התמים הזה. וזה היה משה לבן, יעקב היה אשתם. יעקב יוסף הערה הזאת חשובה, זה מקביל לדברי הרב, שאחרי הכל, אצל יעקב, זה לא התכונה. הוא לקח גם את זה. כשצריך הוא משתמש בזה, כשהוא צריך לובש את הבגדים של עשיו. אבל התורף של הלב שלו זה התמימות.
אז מה לקחת?
מה?
הוא היה,
מתי הוא רימה? תראו שיש פה באמת תהליך. בהתחלה, רבקה דוחפת אותו, לא ביוזמתו. אחר כך, אצל לבן, אז לבן מנצל אותו, אבל מצד שני, בתוך העסקה הזאת, כמו שאמרנו, הוא את שלו הוא מבקש. את הדבר הכי חשוב הוא לוקח. אבל אי אפשר להגיד שהוא מנצל את לבן. זה מוגזם. אחר כך עם הכבשים, אז הוא כבר לוקח יוזמה ומארגן שהם ילדו רק את מה שהוא צריך. זהו, הוא כבר תפס את... לגמרי. אז לבן אומר לו, תשמע. זה כבר לא... זה לא כוחות, זה לא... לא התכוונו לזה. זה גניבה דעת. לא על זה... לא על זה... לא על זה דיברנו כשנפגשנו בפעם הראשונה.
בסוף גם אותו רימו קצת, אמרת, גם בסוף גם את יעקב עצמו רימו קצת, אמרו לו טרף טרף יוסף.
כן. כן, יש לי מעגלים. אני לא יודע אם יש מדרשים על זה, אבל על אבי רחל יש מדרשים. שבגלל שהוא גנב את הברכות, אז יחליפו לו. מילה כנגד מידה. אבל גם לזה אומרים שעד רבה, שזה מתאים למהלך האלוקי. שהוא גנב את חלקו של עשיו, אז מגיע לו לאה שכתוב במדרשים אחרים ששייך את חלקו של עשיו. אז זה היה טוב. מה? מה, בשביל לכפר על החיסרון שהיה בזה? כן, כן. את יוסף איננו, שמעון איננו ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולנו. שדורשים את זה שהרי רבקה אמרה ליעקב, עליי קהילתך בני, עליי ראשי תיבות עשיו, לבן יוסף. בן ישחי. תסבול מעשיו, תסבול מלבן ותסבול מיוסף. עכשיו אומרת, בנימין תיקחו, עליי היו כולנו, כבר סבלתי, שילמתי את העלה. לא מגיע. אני לא יכול משהו, רציתי להגיד בדבר הזה. בוא נראה את הלשון של בני השילוח שכבר העתיק פה. וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר להבינו וכולו, וירא יעקב את בני לבן ועינינו עמו כתמול ושלשום. וישלח יעקב ויקרא לרחל ולאה, כי כל העושר אשר יוציא אלוקים מאבינו לנו ולבנינו. עניין סמיכות הפסוקים האלו, מפי מה שבאר בזה רבנו רבונם, נכונו נברכה לחיי עולם הבא, מפרשי שכה. שעיקר ישיבת יעקב אצל לבן, היה ללכות ממנו כל דעות הטובות ומידות טובות לחצר מקדושם, הוא היה על השולחן. דעות טובות ומידות טובות. וכל זמן שזה המידה הוא אצלם, אז היא בגלות. כי עושים עם המידה הפך מרצון השם נדברה. כלומר, הם רשעים, אבל לוקחים תכונות יקרות וחשובות, הם נמצאים אצלם בגלות. אבל כשתכנוס זו המידה לתוך ישראל, ונשאר עוד אצל אקום שום כוח במידה זו, כי הם רק יקוף לפני אדם. וכל זמן שהמידה היא עוד אצלם, נתראה לגוון, שהם לבוש למידה זו שישן דבר יותר מישראל. וזה נקרא שהמידה היא בגלות. לגוון הכוונה מראה עיניים. חיצוניות.
אצל יהודי הרי זה גם יכול להיות מבחינה של גלות. כאילו גם עכשיו כאילו כמו שזה נמצא אצל יהודי.
אם הוא לא משתמש בו לרצון השם. כן. נכון. זה גם גלות. זה גלות פחות מהותית. אבל כשתכנוס לישראל, אז הם יקיימו ברצון השם יתברך. כי כי הם כלי פעולה לרצונו יתברך. וכל זמן שהמידה היא עוד בין העקום, יש להם גוון חן בעולם הזה, וזורח זאת בפניו. וזה יוצא לפועל על רכוש וקניינים. אז הוא מסביר מה זה הפנים האלה. יש להם איזה חן. יש איזה עוצמה, יש איזה משהו מרשים. וכאשר שמע יעקב מבני לבן שאמרו שנקחת יעקב את כל אשר להבינו, אף על פי שהם בעצמם, והבינו מה שהיו אומרים, אך יעקב אבינו הבין ששם יתברך שלח זאת לפיהם, כדי שיבין שכבר קיבל ממנו כל כוחו. וזה גוף היתר חכם לומד מכל אדם, כן, למד מהדיבורים שלהם. וכל המידות טובות שנקראו לצוצות קדושות נכנסו כבר לישראל, ולכן אין לו עוד שום עסק עמו. מיד וירא יעקב את בני לבן והנה עינינו עמו כתמול ראשון, והבין מה שהייתה ממנו כל הגוון, לכן שהיה לו ואין פניו עוד כבראשונה. ולכן היה צריך לברוח ממנו, שכבר לא היה בלבן שום ניצוץ טוב שיעצור בעדו מלהרע ליעקב. אין לכם משהו, מה הוסיף פה מהשילוח על רבו ריבונים? הוא רבו, נכון? הלך אחר כך לקוץ לי רבו, שניהם ישבו אצל מפשיסקו. אצל ריבונים לבן נהפך קצת לדמות מופשטת. שמתם לב, זה לא לבן האיש. זה לבן, זה הבחינה של לבן, יש בה ניצוצות, צריך להוציא. לכן זה גם קצת קשה לנו בסוף, כי מה אתה מרוקן אותו וזה. פה הלבן הוא נהיה פתאום יותר ממשי. זה בן אדם. יש לו מידות טובות. מידות, כמונה, ביסוד, לא מידות טובות בהתנהגות החיצונית. תכונות עם פוטנציאל טוב, הוא משתמש בהם לרעה. אבל בכל אופן, כיוון שהוא נושא את זה בתוכם, בתוכו, אז יש לו איזה חן, יש לו איזה כוח. כמו שכל מדינה שהיה לה באמת השפעה רחבה בעולם, היה להם איזו תכונה שהם הבליטו. הרבה פעמים זה היה באמת מתוך חינוכיות, מתוך אינטרסים, לא לשם שמיים. אבל הם נשאו את המידה הזאת בעולם, על הגוון. אז לכן זה נתן להם חן, זה נתן להם הצלחה גם. וברגע שהוא לקח ממנו את כל הכוחות האלה, אז לבן נשאר בלי התכונות האלה, ועד עכשיו נשאר בו רק הרצון לפגוע ביעקב. ככה לכאורה, נכון? ככה אני משאיר, אני יודעת שהלבן פה נהיה הרבה יותר. אז מיל גם זה ה... ולכן היה צריך לברוח ממנו. שכבר לא היה בלבן שום ניצוץ טוב שיעצור באדום נערה ליעקב, ושלח לקרוא לרחב אליה, הם הבינו כוונתו והסכימו לדבריו. אמרו כי כל העושר אשר יציא אלוקים מאבינו, לנו הוא לבנינו. היינו כי מה שקיבלנו מאיתו הטובות, היה כמיצים מידו, שכל הטובות שייכים בשורש לזרע ישראל. רק רציתי להשלים באמת, שכל זה, קצת אולי אנחנו פה נהנינו מזה שלקחנו מהם גם את המרמאות ושאפילו עקפנו אותם, אבל צריך לזכור את מה שיעקב אומר בדיבור שלו עם לבן בסוף. אני חושב שכשיעקב מדבר, חשבתי על זה, זה ברור בשפה, כתוב שצריך לעשות אוזניים לתורה. אוזניים לתורה זה לפעמים לקרב את זה לצד האנושי. אחר כך לזכור שזה תורה אלוקית וכו'. כשיעקב בסוף אומר לבן, מפישי, מחטתי, זה נראה שהוא 20 שנה שמר בלב את הדיבורים האלה. כי 20 שנה הוא שתק, 20 שנה הוא היה בתוך הכללים שלבן קבע. ועכשיו שלבן בא עם כל הזה שלו, אז הוא אומר לו, את האמת בפנים. ויש את המדרש שאומר, קפדנותם של אבות ולא על בטנותם של בנים. שיעקב גם כשהוא צועק, מה הוא בסך הכל אומר לו? כאילו, הוא מוציא עליו את הכל, מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, הייתי פועל נאמן, עשיתי את זה ועשיתי את זה. אני לא אפשר את הכלום. מי עבד אצלך? מה אתה רוצה? אני מקבל שכר, כל אגורה מגיע לי. אין פה... כאילו, גם כשהוא צועק, הוא לא אומר לו, תשמע, אתה רמאי, אתה נוכל, אתה לא מבין מה. אתה חושב שאני לא יודע את זה? הוא לא אומר לו את זה. רק אומר לו, תשמע, מה אתה רוצה? זה לא צודק כל מה ש... אני חושב שזה גם תשובה לכל מה שרואים תמיד בכל הדורות, שאני חושב שיהודים ניצלו אותם. מה ניצלו? אף אחד לא מנצל. אנחנו על כוחנו, כיוון שחיים בעולם שהוא כולו שקר ורמאות ו- 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 ונוחיות ו- ו- ואינטרסים ש- שאת המלך או את החוק לפעמים אפשר ב- ב- להזיז ב- בשוחד או באיזה קצת חנופה או משהו כזה, אז למדנו את הכלים האלה כדי להסתדר. אבל הצלנו מישהו, כמו שהזכרנו, ההפך, רק בכל מקום שיהודים היו, הייתה ברכה. מלכים הישרים הבינו את זה. וכל מה שיהודים הרוויחו איפה שהרוויחו, זה היה בדין. כלומר, הלבוש החיצוני הוא רמאות, אבל האמת הפנימית שזה הצדק הכי גדול שלי. זה דברים פשוטים. טוב, יש עוד להתבונן.